דף זין עמוד א', שורה ראשונה מהרחבות. אומרת הגמרא, הנו ביתרי דפליגי בהדה הדדה. היו שני אחים שחלקו ביניהם את ירושת אביהם, חד מתיה אספלידה, אחד לקח לחלקו טרקלין יפה, כך רשי מבאר, וחד מתיה תרביצה, הגינה שבצד הטרקלין. תופות מביא את פירוש הארוך שהספלידה זה מערה, והוא מביא ראיה מהתרגום בתהילים שכתוב מפני שאול במערה באספלידה. ריב תופות מפרש שהספלידה היא אקסדרה, דהיינו בית שיש לו שלוש דפנות, ומצד רביעי הוא פרוץ. אז על ההוא דמטה תרביצה, הלך האח שקיבל את הגינה וקבני אשית אפומה דאספלידה, ובנה כותל בשטח שלו, בגינה. והפתח הזה, והכותל הזה היה על פתח הטרקלין. אמר לי, אומר לו, בעל הטרקלין לבעל הגינה, כמאפלת עליי, אתה מחשיך את ביתי. כך הפירוש הוא לפי רשי שמעמיד את זה בטרקלין. רבינו תם בתוספות חולק על רשי, ואומר שבעל הטרקלין, שבתחילה היה יכול להביט את שדותיו מתוך הטרקלין, ואתה, שבא להגינה, בנה כותל, הוא מונע ממנו לראות את שדותיו מתוך הטקלין. וזה הלשון, מאפלת עליי, לא מלשון חשיכה, אלא שהוא לא יכול לראות את שדותיו. עונה לו, אמר לי, בא להגינה, בדידי קבלינה, אני בונה ברשות שלי, ואינך יכול למנע ממני לבנות כותל ברשותי. אמר אף חמה בדינקה, אמר לי, הדין עם בא להגינה ובא לטקלין, לא יכול למנוע אותו מלבנות כותל. ואף על פי שהרי אסור לאדם לבנות כותל ולהחשיך את ביתו, כפי שבואר במשנה לקמן בדף כ"ב בית עמוד א', והבאנו את זה בברייתא בדף בית עמוד ב', כל זה דווקא אם הוא החזיק בחלון ביתו שלוש שנים. אבל במקרה הזה שבעל הטרקלין לא החזיק שלוש שנים בחלון, כי רק עתה הם חלקו את ירושת אביהם, אז רשאי בעל הגינה לבנות כותל. כך רשי מפרש את הדברים. אמר לרבינה לרבה, שמה ישנה מהד אתניה, מה זה שונה מהדין שלמדו בברית, השני אחים שחלקו את הירושה שהם קיבלו מהזיהם, אחד מהם נטל שדה קרם, כפנים, ואחד מהם נטל שדה לבן, תבואה. יש לו לבעל הקרם את הזכות להכניס את המחרשה שלו 400 בתור שדה לבן, שעל מנת כן חילקו. כיוון שאין בעל הקרם יכול לסובב ולהפוך את המחרשה בתוך הקרם, כי הרי יש לו כפנים, אז הוא צריך להיכנס 400 בתור שדה התבואה. אז גם כאן אומר שעל מנת כן חלקו, שיוכל בעל הטרקלין להשתמש באור ובאוויר הגינה כדרכו, ולא יוכל עכשיו בעל הגינה לבנות כנגדו ולמנוע ממנו את ההשתמשות. אמר לי, אומר רבשי לרבינה, הטם, באותם אחים שחלקו שדה וכרם, דעלו להדדי, שילם בעל הכרם לבעל השדה את ההפרש ששווה הכרם יותר מהשדה, וכיוון שהוא שילם לו על זה, אז יש בכלל מחירה זו גם את הזכות של 400 בשדה של הלבן שנצרכת לכדי עבודת הכרם. אבל באמת אם היו חולקים ללא תשלום נוסף, אז היה לו רק מה שהוא קיבל בחלקו וכרם, ולא דלת עמוד אצל החצר. שואל רבינה, אבל הכה בגינה וטרקלין מאי, דלא עלו להדדי. וכי אצלנו לא מדובר ששילם בעל הטרקלין לבעל הגינה, וכי בשופטין היא עסקינן. דהי שקיל אספלידה והי שקיל תרביצה ולא הלו להדדי. יעלה על הדעת שאחד נוטל טרקלין ששווה הרבה יותר מגינה ולא שילם לו על זה על ההפרש בדבר. אז למה רשאי בעל הגינה לבנות כותל בחצרו להחשיך לבעל הטרקלין? אמר לי, עונה לו רבשי, נהי דהלו להדדי. אמנם מדובר פה ששילם בעל הטרקלין לבעל הגינה את ההפרש בין שווי הטרקלין לשווי הגינה, אבל בשעה ששמו את העודף ששווה הטרקלין על הגינה, השמאות נעשתה על פי דמי לבני, קישורי והודרי, שווי הלבנים, הקורות שיש בטרקלין ואין בגינה. דמי אוויר לא עלו להדדי, אבל לא שמו את האור והאוויר שבטרקלין. וכיוון שעל זה הוא לא שילם, אז ממילא הוא לא יכול לבוא ולהשתמש בזה. שואלת הגמרא, ולאמא לי, למה לא יוכל לומר בעל הטרקלין לבעל הגינה? מעיקר האספלידה פלקת לי, אני שילמתי לך יותר כדי לקבל טרקלין, מקום שיש בו אור, השתמש ואת לאינדורה, ועכשיו זה חדר אפל. ועל דעת זה לא שילמתי, אלא כדי שאני אקח אספלידה. עונה הגמרא, אמר רבשי, עבר רבשי מבר רבשי, שמה באלמה פלגלי. בחלוקה כל אחד נטל דבר ששמו אספלידה. וגם כשנבנה הכותל וזה מחשיך, עדיין שמו אספלידה. מילו טניה, וכילו שנינו ברית הדין דומה לזה, אומר בית קור אפר, אני מוכר לך. אדם אומר לקונה, אני מוכר לך קרקע בגודל בית קור. אף על פי שהתברר שאינו אלא לתך חצי קור, הגיע, חלה המחירה. ואי אפשר לטעון מקרקעות, למה? כיוון שלא מכר לו אלא שמה, שדה שהעולם קורא לה בית קור. והוא, וזה בתנאי כמובן, דאכן, מקרי בית קור, שאז חלה המחירה אף על פי שאין בו אלא חצי קור. כמו כן, ממשיכה הברייתא, פרדס אני מוכר לך אף על פי שאין בו רימנים, הגיעו, חלה המחורה שלא מכר לו אלא שמה. והוא, בתנאי, דאכן, מקרי פרדס, וכן אומר לחברו, כרם אני מוכר לך, אף על פי שאין בו כפנים, הגיעו, כיוון שהוא לא מכר לו אלא שמה. והוא, דמיטה, קרי קרמה. אז גם כאן יכול לטעול בלגינה, שכיוון ש... אפילו לאחר החשיכה עדיין שמו אספלידה, אתה לא יכול למנוע ממני לבנות את הכותל. שואלת הגמרא, מדמי, וכי אפשר לדמות את המקרים? הטעם בברייתא שהוא מכר בית קור או פרדס או כרם, אצי אמר לי המוכר ללוקח, שמה זווין לך? מכר אותך דבר שהשם שלו בית קור, פרדס, כרם. החמצי אמר לי, הדעת הדעך היא פליגי, חלקתי איתך ונתתי בחלקי את האספלידה. דאדיר נבי כיחד דרו אבותן, שאני אדור במקום כמו שדרו אבותינו. כיוון שלאבותינו היה אור ואוויר באספלידה, אז גם אני חלקתי על דעת זה שיהיה לי אור ואוויר. עונה הגמרא, אמרו לי, מר ינוקה ומר שישה בריידר אף חיסדה. היה להם שמות שווים, אז כדי להבחין ביניהם, היו מכנים אותם בשמות האלו. מר ינוקה היה בנו הצעיר של רב חיסדה, מר קשיש היה בנו הגדול, ככה רש"י אומר בכתובות בפיתת. תוספות כאן בדיבור מתחיל מר, אומר הפוך, מר ינוקה היה בנו הגדול, ונקרא כן על שם שנולד בינקותו של רב חיסדה. מר קשיש היה בנו הצעיר, ונקרא כן על שם שנולד בקשישותו של רב חיסדה. אומר המהר"ם, מה ההכרח של תוספות להסביר כך? כי הגמרא מקדימה, מר ינוקה ומר קשישה. אז קודם הקדימו את ינוקה, זאת אומרת שהוא הגדול. היבץ אומר שזה לא קושייה, כיוון שאפשר שבנו הצעיר היה חכם יותר, לכן הקדימו. בכל אופן, אמרו מר ינוקה ומר קשישה בריידר רב חיסדה לרבשי נערדוי לטעמיו. רב חמה שהיה מבני עיר נערדוי סובר כשיטת שמואל, שגם הוא מנערדוי, שחלוקת אחים אינה נעשית בתנאי שכל אחד ישתמש בחלקו כדרך שישתמש אביהם. למה? ואמר רב נחמן, אמר שמואל, האחים שחלקו, אין להם לא דרך זה על זה, אין לבעל השדה הפנימית זכות לעבור לשדה דרך השדה החיצונית, אפילו שאבא היה עובר שם, ולא חלונות זה על זה, שאם נטל אחד את הבית ואחד את החצר, רשאי זה שנטל את החצר לבנות בכותל גם שהוא מכשיר את בית אביו. כמו כן, ולא סולמות זה על זה, אם אחד נטל בירושה בית וחצר והשני על יד גג, אינו רשאי לקבוע סולם בחצר כדי לעלות בו לעלייתו. תוספות מסביר, ולא סולמות זה על זה, כי היה קשה לתוספות דהיינו ולא דרך זה על זה. לכן הוא מסביר שאחד לקח בית, וזה שלקח את העלייה קיבל גם את החצר. אז הוא לא יכול לסמוך את הסולם בכותל חברו, כי אין להם סולם זה על זה, ולא עמת המים זה על זה. אם חלקו ביניהם שתי שדות, אין אחד מהם רשאי לחפור תעלת מים בשדה אחיו, כדי להעביר מים מהנהר לשדהו. ויזהרו בהם, מסיים שמואל, שהלכות קבועות הן, שכך נקבע הלכה. אפילו שאבא היה רגיל בכל השימושים הללו, לא אומרים שעל דעת כן חלקו, שישתמשו בנכסים כמו שאבא הסתמש. ולכן סובר רב חמה ופוסק שהאח שירש את הבית אינו יכול למנוע את אחים מלבנות כותל בחצר. אפילו שהוא לא משתמש כמו שאבא השתמש. ורב אמר, האחים שחלקו יש להם דרך חלונות, סולמות ועמת המים, זה על זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, הוא שטרה דייתמי, היה שטר חוב של יתומים שאביהם מלווה כסף והוריש להם את החוב שבשטר. דנפק עלי טברה, שאלוי זה הוציא שובר שמוכיח שכבר פרה לאביהם. זאת אומרת, נכון שבעיקרון כשאדם יש לו שטר אז השטר מוכיח, אבל ברגע שיש לנו שובר, אז הוא מגלה שהוא שילם. אומרת הגמרא, אמר רב חמא, גבוה לא מגבין עלי, לא גובים את החוב מהלויבה, אבל גם לא קוראים את השטר חוב שביד היתומים, מקרא לא קרין עלי. הגבוה לא מגבין עלי, דנפק תעבר עלי, הרי יש שובר שמוכיח שהחוב פרוע. ומקרא לא קרין על השטר חוב, דחיגד ליתמי, כשהיתומים יגדלו, דיל ומאיתו ראיה, אומר עלי, שמה הם יביאו ראיה, שהעדים החתומים מהשובר הם עדי שקר. אמר לי, שאל אותו רבך ברי דרבה לרבינה, הלכת המים, מה הלכה? האם כל דברי רב חמא נפסקים להלכה? אמר לי, אומר לו רבינה, בכולו, בכל הלכות שהבאנו, בעמוד א', בשם רב חמא, הלכת כרב חמא. דהיינו, בשלושת הדינים, א', במעפה ששקר רצפת העליון לתוך התחתון, שהפסק רב חמא שאין התחתון רשאי לתבוע מהעליון לסתור את הבית, אף אם סקור לו מקום לדור בו בינתיים. במעשה של אותו שבנה כותל מול חלון חברו, הוא בא לחלון טעם כנגדו שמחשיך לו את הבית, רצה לסתור לו את כל הבית ולבנות חלונות מעל החומה, פסק רב חמא שאפילו מסקור לו דירה אחרת בינתיים רשאי בעל הבית לסרב, ובאחים שחלקו, ואחד נתן לספידה והשני תרביצה, שפסק רב חמא שרשאי בעל התרביצה לבנות חומה בגינתו, אף שחומה זו מחשיכה את הספידה. אבל חוץ לבר מטבר, חוץ מהדין האחרון של שובר, למה? דסהדה ושקר לא מחזיקים, אנחנו לא מחזיקים את העדים כשקרנים, ולכן אנחנו לא חוששים שהדי השובר עם עדי שקר. אז צריך לקרוא את השטר, כי יש פה שובר שמוכיח שהוא נפרע. אבל מרזות רב רדה רב מרי אמר בהנה, מגם בדין הזה הלכת כרב חמה, אפילו שאנחנו לא מחזיקים את העדים כשקרנים, דמעית דתברה מעליהו, אם זה באמת היה שובר טוב ואמיתי, אז היא באה להפוקה בחיי אבוהם, היה לה לא יבל הוציא את השובר עוד בחיי האבא. ואם הוא לא הוציא את זה, וכך צריך לומר לפי רוב הראשונים שמדובר שיש עדים שאבא טבע את הלוי ועוד בחייו, והלוי ולא הוציא את השובר להוכיח שהחוב נפרע, אז זה מעורר חשד אצלנו. ומדלו אפקי, שמע מן הזיוף וזייפה, ולכן הוא נמלא מלהוציא בחייו. אז כיוון שהוא מוציא את זה בחיי יתומים, כי היתומים הרי לא יכולים להוכיח שזה שקר, לא יודעים שזה מזויף, לא קוראים את השטר חוב, אלא ממתינים שיגדלו היתומים. ובתוספות, בדף זין עמוד א', בדיבור המתחיל, אמר לבדידי קבינה, אומר הרשי, אתה אין לך עליי חוסקת תורה של 3 שנים, שואל תוספות ותאימה, שהיה יכול להפיל עליו שלא יהיה לו בטרקלין, הוא רק כלל, לפי דברינו, אז בכלל שיהיה לו חושך, שידביק לו את הכותל לחלון. ועוד דמייק אמר באווירה לא עלו עד עדי פשיט עדלו נמי באווירה, דבית בלא רע, אינו שווה כלום. ויכלנו לסייע את זה כפי שהסברנו במהלך דברי הגמרא. שהרי במקרה הקודם אומר רב חמא שאי אפשר לבנות חלון כותל כנגד חלון חברו, גם שהוא רוצה להחריב לו את הבית ולעשות את החלון מעל הכותל. אז שם רצינו לחלק בין אחד שיש לו חזקת 3 שנים לאחד שאין לו חזקת 3 שנים. הוא מפרש רבנותם שמאספלידה היה יכול לראות לזדותיו דרך התרביצה. ודקאמר מאפלתי לו יעינו שהיה מעקבו שלא היה יכול לראות זדותיו. וקוראים לזה אינדורנה שלא היה יכול להביט למרחוק. אלא מה? שבא רי בתוספות ושואל על זה. שואל רי, דמייקה פריך מה ישנה מעד אתניה? האטם, ודאי יש לו דלת אמות לפי שם צורך לעבודת הכרם. אבל לך זה לא היה צורך הספלידה, משום אחי בדינקה אמר לי. מה השאלה בכלל? ולכן זה נראה לרי לשיטתו, כפי שהזכרנו מהתוספות לפני זה, שמדובר היה באקסטרדרה, דוודאי המעפיל עליו האורה שלו היה באורה גדולה כאשר צריך לאקסטרדרה. אבל עדיין היה באור גדול. ועד כאמר, מה שהזכרנו מדף כף בית, ומכנגדן מרחיק דל אדמות שלא יאפיל לנו, שלא יאפיל לגמרי, עד שלא יהיה ראוי להשתמש בו יפה. ולכן קוראים לזה אינדורנה, משום דלגבי אקסנדרה אינדורנה. זה נחשב, לגבי אקסנדרה זה נקרא חושך. אבל למעשה זה לא לגמרי מונע ממנו את הראייה במקום. ולפי זה, אומר תוספות, נמי התישה פרדלו עלו לדדה בעבר שהוא צורך האקסדרה. עוד מזכיר תוסרות והוא דקרו לי בית קור. וכגון שהלוקח יודע שיש לו קרקע שקרוי בית קור, דים לו כן, הרי איתהו, ואפילו אם רואה בשעת מחירה שאין שם בית קור, יכול לסבור שהייתי משלים לי בית קור, ולכן הסכמתי. אומר תוסרות קושייה, הרי הוא לכאורה, למה לא נשתמש במושג הדמים מודיעים? בוא נראה כמה הוא שילם לו. ויש לומר דמר כגון דאוזיל גבי ולא נותן לו אפילו דמי לתך. ועיקרו לבית קור אפילו אין בו אלא לתך הגיעו. ולא קרו לבית קור חייב לתן לו בית קור שלם כמו שהוא סיכם. אינמי הוא לא הוזיל גבי. הוא כגון דנתן לו דמי לתך, והשתי לא קרו לבית קור, אני יכול לומר ללוקח, אם תרצה לתת לי בית קור שלם ולעמוד במצחה המועדבים לב, תחזיר לו מהותיי. אבל יקרו לבית קור, הגיעו אף על פי שאין בו אלא לתך. אומרת המשנה, כופיל אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. המשנה שלפנינו עוסקת בחיובים משותפים המוטלים על בני החצר או בני העיר. חצר שלפני הבתים ורצו בעלי הבתים לבנות בפתח החצר בית שער, מבנה קטן בשער החצר, שהשומר יושב בו ומונע מהעוברים ושובים להציץ לתוך החצר. ואחד מבני החצר מסרב להשתתף בהוצאות. כופים אותו לבנות בית שער, דלת לחצר. זאת גם בית שער וגם דלת לחצר. אפשר לקוף אותו להשתתף בבנייה. למה? כי צריך לנעול אותה בלילה מפני הגנבים. וזה צורך של בני החצר, כולם משתתפים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל החצרות ראויות לבית שער. כפי שהגמרא תסביר, איזה חצר צריכה בית שער ואיזה לא צריכה בית שער. כמו כן, בבני העיר כופים אותו להשתתף בהוצאות כדי לבנות לעיר חומה ודלתיים ובריח. הבריח זה כמו מקל שעשוי לסגור בו את הדלת. שמעון בן גמליאל אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה. ולכן, לא כופים אותו להשתתף בהוצאות החומה, כפי שיבואר בגמרא. כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר? כמה זמן הוא צריך להיות בעיר שהוא יהיה חייב לשאת בהוצאות כאנשי העיר? 12 חודש. לפני זה הוא לא כאנשי העיר. אבל הוא צריך להשתתף בבניית החומה. קנה בבית דירה, אבל אם הוא קנה בעיר בית, הרי הוא כאנשי העיר מיד, אבל שזה מגלה שהוא רוצה להשתקע בעיר, אז יש לו את הרחבות שיש לעיר. ואולי זה ההבדל בין קנה לבין יורש, כפי שמדבר המורדכה בעניין. מאיר פה הקובץ שיעורים, באות מ"א, רבי אלחונן וסרמן, שכאשר בונים בית שער ודלת לחצר, לכאורה, הרי זה לא מן העניין. עד היום דיברנו שמלכות שכנים, זה סיבה לבוא לומר שאם אדם מזיק את חברו, אפילו שהוא עושה את זה בתוך ביתו, אבל מלכות שכנים, כמו שאני לא רוצה שיעשו רעש בין 2-4, כמו שמי שגר בבניין משותף יש מעלית, אפילו שהוא בקומת קרקע, הוא צריך להשתתף. כי זה חלק מהבית. אבל זה עניין שלו. זה עניין שלו. אז במקום שהוא מזיק או ניזוק, הוא חלק מהדבר, אני מבין שיש הלכות שכנים. צריך לבנות כותל במשותף, איזה קריאה. אבל כאן מה מדובר? הוא לא צריך חומה. הוא לא צריך בית שער. אנשי החצר צריכים שנייה. למה? כי מזיקים אותם בני רשות הרבים. הוא לא המזיק ולא הניזוק. הוא לא צד בסיפור. אז על סמך מה מחייבים אותו? אז בהתחלה הוא רוצה לומר שזה במושג הכל כמנהג המדינה. מאיר מה שמאיר, ולכן הוא בא ואומר הקובץ שיעורים. שצריך לומר שכאשר בונים בית שער ודלת לחצר, זה מעלה את ערך הבתים שבחצר. נמצא שהוא לא מפסיד בהוצאה הזאת, כי על ידי זה עולה שווי ביתו. ממילא זה נהנה וזה אינו חסר. אז בעצם יש פה קופים על מידת סדום. כי הוא הרי לא מפסיד, ובני החצר נהנים מהמציאות של הבית שער. עיין שם שביר באופן נוסף, ויש בזה עוד באחרונים. אומרת הגמרא, למימרא, דבית שער מעליותה, זאת אומרת זה דבר טוב, ולכן אפשר לקוף אותו לבנות. והמעשה בהו חסידה, דאב רגיל אליהו דאב משתי בידי. אליהו הנביא הרגיל לבוא אל לדבר איתו. עבד בית שער בחצר ותו לו משתי בידי, שהוא לא דיבר עם אליהו הנביא. למה? כי זה מונע את הקול של העניים שצועקים עליו על הבית. אז הנה אתה רואה שזה דבר לא ראוי, אז אם זה לא ראוי, אז למה קופים את בני החצר לעשות בית שער? עונה הגמרא לא קשיא. אותו חסיד בנה את בית השער מגבוי, בתוך החצר. וכזה בית שער לא ראוי לעשות אותו, כי עניים לא יכולים להיכנס לחצר. כשמונדים בחוץ וצועקים אל הבעל הבית, קולם לא נשמע בגלל שהבית שער מסיק את הכל. הנידון של המשנה שלנו בית שער מברוי, מחוץ לחצר, ואין בו דלת, יכול העני להיכנס אל תוך הבית שער, עד סמוך לחצר, ולצעוק משם אל הבעל הבית, והוא שומע אותו. אז זה ראוי. והיא בית אימה. גם במשנה וגם במעשה של אותו חסיד, מדובר בית שער שנאמר מברוי מבחוץ, ולא קשיא. דאית לי דלת, הבית שער שבנה החסיד יש לו דלת, ואין אני יכול להיכנס לתוכו. הדלת לדלת, זה המשנה, ולכן אפשר להיכנס לתוכו עניים, ומשם לצעוק לבעל הבית. איבא איתה מהה והדאית לי דלת. גם במקרה של המשנה וגם במעשה של החסיד. ולא קשיא. הדאית לי פותחת. הבית שער שבנה אותו חסיד מדבר שהייתה הדלת נעולה במנעול. אבנים לא יכולים להיכנס לתוכו. הדלת לפותחת, אין לו מנעול. אבנים יכולים להיכנס פנימה. ואיבא איתה מהה והדאית לי פותחת. לא קשיא. הדאית פותחת ידי מגבוי. המנעול בפנים. אז אני לא יכול לפתוח את הדלת. הדאית פותחת ידי מברוי. המשנה מדברת שעה. מפתח מנעול נמצא מבחוץ, בצד שפונה לרשות הרבים. והמפתח נתון בתוך המנעול, ואני יכול לפתוח את המנעול להיכנס את המוכל החצר. ומשם לבוא ולצעוק לבעל הבית. חזוניש, בסימן ד' סעיף קטן ז', דיבור מתחיל אומר שתירוצי הגמרא נחלקו להלכה. לדעת התירוץ הראשון והשני אסור לעשות כלל דלת לבית שער ואף דלת שינה נעולה. לפי שיש לחשוש שמא יעשה לה מנעול, או שמא יחשוב אני שהדלת נעולה ולא יפתחנה. תירוץ השלישי סובר שמותר לעשות דלת, אבל אסור לעשות לה מנעול, אפילו שזה מבחוץ, שמא יבוא לעשות מבפנים. תירוץ הרביעי סובר שמותר לעשות אף מנעול, בלבד שהמנעול יהיה מבחוץ, ואז העניים יכולים להיכנס. למדנו במשנה קופים אותו לבנות בית שער ודלת לחצר טניה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל החצרות ראויות, זקוקות לבית שער, אלא חצר הסמוכה לרשות הרבים, ראויה לבית שער, כדי להגן מאיזה קריאה של בני אדם שחולפים ליד החצר ומביטים לתוכה, שאינה סמוכה לרשות הרבים, אינה ראויה לבית שער, כי רבים לא חולפים שם, אין איזה קריאה. אז אם אחד מבני החצר מסרב לעשות בית שער, אי אפשר להכריח אותו. ורבנן, רבנן שרוקים רבשים גמליאל, וסוברים שכל חצר צריכה בית שער, למה הם לא מחלקים? זים נדדך כבני רשות הרבים ואילו לאט המכנסים ובאים עד סמוך לחצר, אז יש איזה קריאה לבני החצר. כמו כן למדנו במשנה קופים טוב לבנות לעיר חומה דלתיים ובריח. טניה ורבן שמעון גמליאל, לא כל העיירות ראויות לחומה, לא כולם צריכות, אלא עיר הסמוכה לספר לגבול המדינה ראויה לחומה, ושאינה סמוכה לספר אינה ראויה לחומה. ורבנן שחולקים הרב שמעון גמליאל במשנה וסוברים שכל עיר צריכה חומה, ולא מחלקים בין סמוך לספר או לא, הם סוברים זימן דמקו ואתו גייס, הפעמים שמזדמן לשם הגייס, ולכן כולם צריכים חומה. באי מיני שאל רבי אלעזר מרבי יוחנן, כשהם גובים, כשבני עיר גובים מאות עבור בניית חומת העיר, לפי מה נקבע סכום שמוטל על כל בית מבתי העיר? לפי נפשות גובים, מי שיש לו יותר נפשות בביתו משלם יותר, כך מבאר הנימוקי יוסף. או דילמה, לפי שבח ממון גובים. מי שיש לו יותר ממון משלם יותר, כי הוא צריך יותר שמירת החומה על ממונו. הגמרא בעצם מסתפקת, האם גייס הבא לעיר כוונתו בעיקר להרוג נפשות? אז אם ככה צריך לגבות לפי נפשות, כי כולם צריכים שמירה בשווה, או שמה כוונתו ליטול ממון. ולכן מי שיש לו יותר ממון זקוק ליותר שמירה. כך מסביר על מוקי יוסף, דיבור מתחיל בוא. אבל יש פה בראשונים, כמו היה דרמה, שמסבירים כך, שעל פי רוב פעמים באים הגייסות רק על עסקי ממון. אבל יש פעמים שהם באים גם על עסקי נפשות. האם יש לגבות גם לפי נפשות? וכך מסביר חזוניש והריטב"א, שהשאלה הייתה ודאי לפי ממון. השאלה אם גם לפי נפשות. אמר לי, עונה לו רבי יוחנן לרבי אלעזר, לפי ממון גובים. כיוון שהגייס הבא לעיר אין כוונתם להרוג, אלא ליטול ממון, אז מי שיש לו יותר ממון זקוק ליותר שמירה. אומרת הגמרא, הוסיף רבי יוחנן, אלעזר בני, קבע במסמרות, אפילו שהתלמיד שלו חינה אותו בשם בני, ייזהר לדון כך, אל תזוז מההלכה הזאת. קבע במסמרות. אי כדאמר יש אמור שהשמועה הייתה כך, הוא בא עם מן הרבי אלעזר מרבי יוחנן כשהם גובים, שגובים בני העיר לצורך בניית חומה, לפי קירוב בתים הם גובים, שמי שגר קרוב יותר משלם יותר, כי הרי כשבא הגייס הוא פושט ידו בבתים החיצוניים בהתחלה. עודים לפי ממון גובים, מי שיש יותר ממון משלם, כי הוא צריך יותר שמירה. אמר לי, לפי קירוב בתים הם גובים, ולעזר בלי, קבע במזמרות, תיזהר לדון כך ואל תזוז מההלכה הזאת. תוספות, בדיבור מתחיל לפי שבח ממון הם גובים, אומר תוספות כיוון דאין סכנת נפשות, לא עזרין עלי לבטר ממון. והחינם ימר אינן בהגובל בטרה, שיירה הולכת במדבר ועמד עליה גייס מחדשים לפי ממון, דלק הסכנת נפשות, כיוון דאין הגייס בא רק בשביל ממון. היי אנחנו יודעים את הגמרא בסנהדרין שהבבא מחתרת נידון השם סופו, ואומר רבא בגמרא למה? כי חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אפילו אחי אומר תוספות, אין מחשבים אלא לפי ממון, כיוון דאגה יש ברצונו אינו בעל הנפשות, דים לא יעמדו נגדם, לא יזיקו לגופם. אז זה לא נחשב סכנת נפשות. לפי חכים יעמדו עליהם ליסטים ונתפשרו מהם, גובים לפי ממון. אבל איך הדתאו במדבר, שמה באמת חשבים גם לפי ממון, כי זה יכול להגיע גם לסכנת נפשות. עוד מזכיר בתוספות, דיבר מתחיל לפי קירוב בתים הם גובים, פירש רבינותם ונותנים עניים קרובים יותר מרחוקים. וכן עשירים קרובים יותר מרחוקים, אבל עשירים רחוקים נותנים יותר מעניים קרובים. דלשבי שבח ממון, נמי הם גובים. תוספות אוחד, שבבעיה הראשונה זה רק לפי ממון, בבעיה השנייה זה גם חשבון של הממון, אבל גם הקרבה משנה את המחיר. אומרת הגמרא, אגב, צריך להזכיר שהריף והרמב״ם, הרמב״ם בהלכות שכנים בפרק ו' הלכה ד', הם פוסקים שלפי הלישנה בתרא לגמרי חולק את הלישנה קמא ורק לפי קירוב בתים הם גובים. רבי יהודה נשיא הרמב״ם דשורא דרבנן נטיל את הוצאות בניית חומת העיר על התלמידי חכמים שבעיר. אומרת הגמרא, אמר לו ריש לקיש, רבנן לא צריכה לתירותא. תלמידי חכמים, אדם צריכים שמירה. דכתיב. אספרם מכל ירבון, כתוב לגבי הצדיקים. כמבואר פה, בתופות. אספרם למען, על מי זה נאמר? אילה, אם על הצדיקים, דנפישי מחלה, הם יותר מכל הים. השתקולו ישראל כתיבו כחול אשר אספת הים, צדיקים עצמם מכל ירבון? מה, הם לא חלק מעם ישראל? אלא אחי כמר, אספרם למעשיהם של צדיקים מכל ירבון. המעשים רבים מכל הים. קל וחול. ומה חול שמועט מגין על הים, אשר שמתי חול גבול הים, מעשיהם של צדיקים שהם מרובים יותר מכל הים, לא כל שכן שמגינים עליהם, אז הם לא צריכים שמירה, הם לא צריכים להשתתף, בוצאות בנייה לחומה. כי עתה, כשבא ריש לקיש לפני רבי יוחנן וסיפר לו את הדברים, אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, מה איתה, מה לא תימה למאה? למה לא הבאת את המקור שתלמידי חכמים לא צריכים שמירה? כי כתוב בפסוק, אני חומה, שיר השירים ושדי כמגדלות. והפסוק עוסק בתלמידי חכמים, אני חומה זאת תורה. כתב הבן יהוידע רמז לדבר, כתוב במסכת אבות, פרק ו' משנה ה', ממחה דברים שהתורה נקנית בהם. התורה היא 5 ספרים, תורה שבעל בי 6. זה נרמז בתורה חומה, ממחת, וו, סדרים שבתורה שבפה, והי בתורה שבכתב. ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים שנמשלו לשדיים שאחרים יונקים מתורתם. ועליהם נאמר שהם כמגדל, מגינים על הדור, כמגדל שמירה, אז תלמיד רם לא צריך שמירה. ריש לקיש סבר לה, כדרש רב, אני חומה זו כנסת ישראל, שגודרים את עצמם כחומה שלא להתערב בנמות, ולכן ריש לקיש לא דרש מהפסוק של רבי יוחנן, כי הוא דורש את זה על כלל ישראל, ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שמניקים את ישראל בדברי תורה, כמו שמבואר בגמרא בברכות, שכשקובעים מקום לתפילה, אז ממילא זה מונע את ביאת העובדי כוכבים, כמו שאומר שמה הגמרא בדף זין, הגמרא אומרת, כל הקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו. אומרת הגמרא, צריך להדגיש שיש פה הרבה בראשונים ובאחרונים בהבנת הדברים, ומי זה נקרא תלמיד חכם? בראש במקום, מה זה נקרא תורתו אומנותו? כמה וכמה גדרים שבדבר. אומרת הגמרא, רב נחמן ברב חיסדא רמא קרגא רבנן נטיל תשלום המס שהיה מוטל מאת המלכות לגבות מן היהודים גם על התלמידי חכמים. אמר לרב נחמן יצחק, עברת דאורייתא ודניבאיה דכתובי. אתה עובר על מה שכתוב בתורה בנביאים בכתובים שלא לגבות מס מתלמידי חכמים. הוא מבאר את הגמרא, דאורייתא דכתיב אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שאתה מחבב אבים, שאתה מאיר להם פנים להשליטם על בניך. כל קדושיו, תלמידי חכמים של ישראל יהיו בידיך לשמור אותם. אז הנה, אתה רואה שתלמידי חכמים טובים ממס שמטילים הגויים. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק, והם תוקו לרגליך. תני רב יוסף, אלו תלמידי חכמים שמקטטים רגליהם מעיר לעיר, ממדינה למדינה ללמוד תורה. יישא מדברותיך, לישא וליתן בדברותיו של מקום, להתעסק בתורה, יעוין במערשה. אומר, אז אם ככה, גם אין להם גדר של בני עיר, כי עוד בית חודש הם לא במקום. אתה גם עובר על הנביאים, כתוב, דכתיב, גם כי יתנו בגויים אתה קבצם, ויכולו מעט ממסע מלך ושרים. אומר, אולי, תיבת יתנו, שבפסוק זה בלשון ערבית נאמר, מלשון שינון ולימוד, וכך לומדים את הפסוק. איתנו כולו, אם עם ישראל כולו, רובו ילמדו ויעסקו בתורה, אתה הקבצם, אז מיד ייגאלו. אם מעט מהם, רק מעט יעסקו בתורה, אז הם לא יזכו להיגאל מיד, אבל אותם המעט שעוסקים בתורה, יחולו, יהיו בטלים, מלשאת בעול מסע מלך ושרים, שלא יהיו חייבים לשלם מיסים. אתה גם עובר על הכתובים, דכתיב, כאשר המלך דריווש ציווה על הגזבר הממונה מטעם המלכות לגבות מיסים מבני ארץ ישראל. והוא אומר לו שם, כל הכהנים הלווים ושאר עובדי בית המקדש, מנדה ולו והלך, מיני מיסים כפי שמיד הגמרא תבהר, לא שליט למרמה עליו, אין שליטה ורשות להטיל עליהם. ואמר רב יהודה, מנדה זו מנת המלך, מיסים קבועים שמטיל המלך על בני המדינה. ולו זה כסף גולגולתה, שצריך כל אחד ליתן למלך דמי גולגולתו. והלך זו ארנונה, מס שנותן כל אחד עשירית מהתבואות שצמחו, מהבהמות שנולדו בכל שנה ושנה. אז הנה אני רואה שתלמידי חכמים פטורים מתשלום מיסים, כשם שעובדי בית המקדש עוסקים במלאכת שמיים פטורים מן המיסים. אז גם תלמידי חכמים, ההוגים בתורה פטורים, כי גם זה מלאכת שמיים. רב פאפה רמה קרי אחד את היטיל הוצאות קריאת בר חדשה של מי שתייה היתמה על יתומים קטנים שבעיר. אמר לרב שישה ברד רבי די לרב פאפה, איך אתה גובה מיתומים ודימה לו מדביל? אולי הם לא ימצאו שם מים ונמצא שלא תהיה תועלת ליתומים מגביעה זו, ויתומים הם לאו בני מכילה. אומרת הגמרא, אמר לעונה לו רב פאפה, משקל שקיל נמינאו, אני לוקח כסף מהם. ואם מדבילים לסוף יצאו מדביל, אז הם נמצאו מים, לקחתי מהם כדין. ולא, מהדרן אלי נהיה לו, אני משיב להם את כספם. אמר רב יהודה, הכל חייבים להשתתף, להגלה יגפה, להעמיד דלתות בחומת העיר, ואפילו מייתמה, גם הם גובים. אבל רבנן, תלמיד אחרים לא צריכים לתירותה, ולא גובים מהם. הכל חייבים להשתתף ברצות שמציעים לקריה פתיה, לקרות בורות לשתות מהם מהם. רבינו חננאל מסביר בתוסות להסיר גפשושית מרחוב העיר, ואפילו מרבנן. ולא אמר הנה לדנוע ונאף כבאכלוזה, שבני העיר אינם יוצאים בעצמם לכרות את הבור, אלא סוחרים אחרים שיחרו עבורם. אבל נפקה באכלוזה, אם בני עיר בעצמם יוצאים לחפור, תלמידי חכבים לא צריכים לצאת איתם, שרבנה לאו בני מיפק באכלוזה נינו, זה לא דרך תלמידי חכבים לצאת בעצמם, זה גנאי להם, כמו שאומר רבינו גרשום, שזה לא כבוד התורה, ולכן הם לא צריכים לצאת איתם. ובעזרת השם אנחנו צריכים להזכיר את החזוניש, שמבאר בסימן ה' בסעיף י' ח', בהגדרה, מתי תלמידי חכמים משתתפים, מתי אינם משתתפים, כפי שבעזרת השם נשתדל להזכיר בשיעור הבא.